אנחנו בהלכות יסודי התורה. בפרק ה' הלכה, תודה. הלכה ו'. הלכה ו' היא הלכה משנית. השייכת היא דיני יורה דעה. איסור והיתר. אתם רואים איך שיש פה. הרי הנושא הכללי פה זה יסודי התורה. יסודי התורה, שאלות מטאפיזיות, עליונות ותמיות. נוסף על כך, לבד יסודי התורה, בתוך יסודי התורה יש לנו הלכות קידוש השם. מדוע? משום שקידוש השם זה מהיסודות של כל התורה כולה. ומה הביטוי המעשי של קידוש השם? במצב של כפייה נגד המצוות, אז יש לנו מצווה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ולפעמים להיהרג, לפעמים יש לנו איסור להיהרג, מה שנקרא יעבור ועל יהרג או יהרג ועל יעבור. כתוצאה מן הדין הזה, שהוא כבר דין מעשי ולא רק שייך לאמונה, יש לנו השלכה הלכתית קטנה שלכאורה איננה מיסודי התורה. וזה מה שנאמר בהלכה ו'. כעניין שאמרו באונסים, כך אמרו בחוליים. כיצד? מי שחלה ונטה למות, או בסכנת מוות, ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורים שבתורה, אבל הוא חייב לאכול, אני יודע, כלען, כלעי הקרן, או הוא מחויב לאכול שכיחי שבי, או חמץ בפסח, או חזיר. לא משנה, לרפואתו הוא זקוק למאכל הזה. מה? לא, לא דווקא. הוא צריך למרוח את גופו בשמן של אורלה. כן? מה? מה חשבת? מה חשבת? כן. עושים ומתרפאים בכל איסורים שבתורה במקום סכנה, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דם. כלומר, אם רפואתו תלויה בדבר שהוא עבודה זרה, אז ימות. ימות ולא יתרפא על ידי כך. ואם רפואתו על ידי גילוי עריות, ימות ולא יגלה עריות. או גם אם רפואתו על ידי שפיכות דמים, ימות ולא ישפוך דם. כלומר, לא אכפת לנו, שימות, אז מה? אין יש דברים יותר חשובים מהחיים של אותו אדם פרטי, שאפילו במקום סכנה אין מתרפאים בהם. ואם עבר ונתרפא, הוא כן עשה את הרפואה שלו בדרכים האלה, עונשים אותו בדין, עונש הראוי לו. כלומר, אם הוא רצח בשביל להתרפא, יערבו אותו. אם הוא יערבו אותו מיטת פרק. אם הוא עבד עבודה זרה כדי להתרפא, יחייב סקילה וכו'. כן? לא כמו מי שאנוס. שאין דנים אותו כעונש בעונש הראוי לו, כאן כן ידונו אותו בעונש הראוי לו. עכשיו, זה לכאורה הלכה שייכת לדיני יורה דעה, לא לדיני יסודי התורה. אז למה זה הובא פה? בדרך אגב. ולמה מביאים הלכות בדרך אגב? כי התורה כולה היא מקשה אחת. זאת אומרת, אמונת ייחוד השם קובעת שעקרונות גדולים ומופשטים ככל שיהיו מוצאים לעצמם ביטוי קטן צ'יק בנקודה פרטית. אני אדגים את מה שאני אקרן. יש בית ספר לאומנויות בשם בצלאל. מכירים אותו? הוא קם בתקופה הטורקית. הרב קוק שולח מכתב אל מקימי בית הספר. בו הוא מדבר הרבה על משמעות האומנות. אז בואו להם מה זה אומנות. יחד עם זה, למה הרב בכלל פנה אליהם? למה הרב פנה אליהם? אתה לא
אומר אומנות.
אבל בשביל מה הוא כותב את זה? מה אכפת לו?
לא, זה לא
אתה. לא? לא. יש לו הדרכה הלכתית לתת להם. בגלל שיש לו הוראה הלכתית למסור להם. כלומר, הוא נותן שם, הוא רוצה להגיד להם פרט אחד קטן בהלכה. וכדי שיסכימו בכלל לשמוע מה שיש לו לומר, אז הוא מספר להם איזה ארבעה עמודים על אומנות. אבל המטרה שלו, של המחתר, זה בסוף למסור הדרכה הלכתית אחת. וזה, שלא לעשות פרצוף אדם בולט. זה, בשביל זה הוא כתב את המכתב. שלא יעשו פרצוף אדם בולט. אז שם הרב נותן הקדמה ארוכה ארוכה על משמעות האומנות. ועל האומנות בתחייה הלאומית. ואחר כך הוא נכנס לפרטים. הוא אומר ככה, מלחמה גדולה רבת שנים הייתה לאמונת הייחוד נגד האלילות, וניצחנו אחרי אלפי שנים במלחמה הזאת. היום העולם כבר איננו נוטה לאלילות כפי שנטה במקדם, וזכר לאותה מלחמה גדולה שבה התעלה המוסר האנושי והתעלתה אמונתו, זכר לכך נשאר בהוראה ההלכתית שלא לעשות כמעשיהם דמות פסל אדם בולט. יחד עם כל דרכי התבונה המעשית, המתחשבת עם צורכי החיים, המאפשרת לעשות פרצוף כמעט שלם ולהשלים את המלאכה על ידי גוי. זאת אומרת, אתם תעשו פרצופים כאלה, וכאשר תצטרכו להשלים את האף, אז תקראו לאחמד, שהוא יעשה את הצ'ופצ'יק האחרון, כדי שלא תעברו על איסור עשייה דמות אדם בולט. פסל. פסל של בן אדם. לפי ההלכה אסור לעשות, פרצוף של אדם שלם ובולט, חצי אדם אתה יכול. פרצוף שלם, יש כאלה שכתבו שראוי להחמיר, אבל אפשר להקל. כן? רק הרב קוק כותב באיזשהו מקום שאין דת חכמים נוחה מזה. אבל זה מותר. ואם זה אדם שלם אבל לא בולט, אתה עושה ציור, מותר. אדם שלם ובולט, זה אסור, אבל יש דרכי תבונה מעשית שהשלמת הצורה תעשה על ידי גול.
אתה שלי
פסל בבית שבוע אחד? כן. יש היום שלו, אגב. יש היום שלו, אבל רוב הפוסקים אומרים שכן. עכשיו, מה? עכשיו, מה שקורה כאן, אתם רואים שהרב קוק לקח פה עיקרון גדול, הוא דיבר על האומנות ועל האלילות ועל התחייה הלאומית, כדי בסוף לתת איזושהי הדרכה הלכתית קטנה. מה זה? למה הוא עושה את זה? לא שזה כדי לפתות אותה, כי זאת האמת, שהפרט הלכתי הקטן שורשו במלחמת עולם של היהדות והאלילות. שאם לא כן, אין לזה משמעות. גם באורות, הרב מגביר את זה גם. אנחנו מפרישים תרומות ומעשות. תרומות ומעשות זה דבר שבימי קדם היה גדול. כן, הרי 22% מהיבול הולך בתרומות ומעשרות. זה פרקציה רצינית מאוד מן הרווח הכלכלי. שלא לדבר על ההשקעה. כן, כלומר כך שהרווחים של האדם שמטריש תרומות ומעשרות הם יחסית רווחים קטנים. הכלכלנים של שלמה המלך, כשהיו מתכננים את הכלכלה של 10 השנים הקרובות, היו לוקחים בחשבון גם את העובדה שחלק מהיבול הולך לתרומות ומעשרות. היו גם לוקחים בחשבון את העובדה שחלק שלם של העם, כלומר הכהנים והלוויים, לא עובדים, אלא עסוקים בחינוך. כלומר, מערכת החינוך בעצם אז הייתה הכהנים והלוויים שהתפרנסו מהתרומות ומעשרות. כל זה, עכשיו, יש גם השפעה חברתית גדולה מאוד למעמד הכהונה. כיוון שהכהונה היא מעמד שלם של החברה שעשוי אך ורק בדברים רוחניים ואיננו עוסק בפרנסתו, אז זה פועל על התרבות כל מיני פעולות. זאת אומרת, המצווה הזאת הייתה משמעותית במציאות. מה קורה היום? איך קוראים אותו מעשה? אדם מביא קילו בננות הביתה, מחפש איפה זה קצת רטוב, חותך את משהו ממיל היזור הקלפה, שם בסקית ניילון, אומר כמה... מה? כן, כי אנחנו עושים כל מיני הערמות, כך שנשאר לעשות כמות קטנטנה, כערכה מיקרוסקופית, אתה קורא לזה תרומת מעשר ומה תרומת גדולה, ובכלל המעשר שני אתה אומר, הוא פותח את הפירות ואתה חודל, כל מיני... בקיצור, אתה עושה כל הטריקים שבעולם כדי להציל את המטבע שלך, אז גם אותו אתה חודל וזורק את הסוכר לכיור, ואז אתה החלק הרקוב הזה שקשה להסתכל עליו אפילו, אתה שם בשקית ניילון, אומר כמה מילים בלתי מובנות, פורמולות מגיות, ובחרדת קודש מכניס את זה לפח האשפה. זה תרומות ומעשות. זה מה שנשאר מן הגודל הזה. למה אנחנו עושים את הדבר המגוחך הזה? אומר הרב, אנחנו עושים את זה רק בגלל שזה שארית של דבר גדול והתחלה של דבר גדול אחר. זאת אומרת, זה שארית של העבר וציפייה של העתיד. מצד עצמו, מה? מה שנשאר. שארית של משהו שהיה גדול בעבר ושעתיד להיות גדול בעתיד. בגלל זה אנחנו מסכימים לעשות בהווה מעשה קטן ונלעד. בלי זה לא היינו עושים. עכשיו, כיוון שזה מתחיל מגודל ומסתיים בגודל, גם הקטן הזה מתגדל. אז זה גם מה שכאן הרב אמר לאנשי בצלאל. אלמלא מלחמת הקיום של אמונת השם נגד האלילות בת אלפי השנים, לא הייתי מבלבל לכם את המוח באיך לעשות את האף של הפסל בבית ספר לאומנות שלכם. אבל עכשיו שהבנתם את זה, ראו לכם שבגאווה לאומית גדולה תקפידו על הדבר הזה. בסדר? זה מה שאומר כאן הרב. אז גם פה, אתם רואים פה דוגמה, להלכה שנוגעת למטבח. כן? מה אדם מותר לו לאכול או לקחת בתור תרופה כשהוא חולה שפעת. וזה מתחיל מיסודי התורה, מיסודות המציאות כולה. מצד קידוש השם וכולי. הכל מתחבר. כל ההלכות האלה. נכון, לא בסדר. צריך להביא הכל. למשל, קשירת שרוכי הנעלה. למה אני קושר שרוך שמאל לפני שרוך ימין? אתם יודעים למה? מה? זה הסיבה? מה פתאום? למדו את זה מן התפילין. תפילין נקשרים בצד שמאל, אז כל עניין הקשירה זה בשמאל. ולמה תפילין נקשרים בשמאל? כי צריך לכפות את מידת הדין. נכון? מידת הדין זה בשמאל, צריך קצת לקשור אותה כדי שהדין לא יתפשט על העולם. ולמה לא צריך שהדין יתפשט? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שרצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים כדי שיתקיים העולם. כי הכוונה העיקרית של הבריאה איננה הדין, אלא החסד. זאת אומרת שכאשר אני קושר את צרוכי הנעליים שלי לפני האימון של כדורסל, ואני מחליט לקשור דווקא את השמאל תחילה, זה מתקשר לשורש הקוסמוס כולו. כלומר, יש יחס בין נקודה פרטית לנקודה כללית. זה מה שגם בולט בהלכה הזאת. עד כאן ברור? כן, אז נמשיך. הלכה זין. ומניין שאפילו במקום סכנת נפשות אין עוברים על אחת משלוש עבירות אלו. כל מה שהוא אמר כאן זה היה בהלכה א', שבמקום שאפילו במקום פיקוח נפש אין אנחנו עוברים על העבירות האלה. אז מניין שנאמר ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו הוא נוטל את נפשך. כן, בכל נפשך, נפש החיים, נוטל את נפשך, בכל זאת אתה אוהב. זאת אומרת, למענו אתה מוכן להכיר את הכל. והריגת, עכשיו פה הוא מביא בכל זאת דברים על דרך הספר. הריגת נפש מישראל לרפות נפש אחרת או להציל אדם מיד הנס, דבר שהדעת נוטה לו שאין מאבדין נפש מפני נפש. ברור, אם אדם צריך לרצוח את חברו כדי להציל את עצמו, נשאל אותו בעצם גם את חברך צריך להציל, אז למה אתה צריך לרצוח את החבר שלך כדי להציל את עצמך? או יוצא לפי זה שטוב לו לאדם למות ולא להרוג את חברו. זאת אומרת, על פי השכל, גם בלי התורה היינו יכולים לדעת את זה. יש לזה אגב השלכה לגבי גוי. האם גוי גם הוא מצווה שלא להרוג את חברו כדי להציל את עצמו? כי מצד קידוש השם נאמרה ליהודים, נכון? שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. האם יש מצד קידוש השם לגוי? לא מצאנו. אין מצד קידוש השם לגוי. למשל, אלישע הנביא נשאל על ידי נעמן שר צבא ארם, מכירים את נעמן, צרצרה? מה? המלטורה, שאלישה ריפה. אז אלישה אמר, לא, אלישה, נעמן אמר, אם זה ככה, באמת אני מקבל את עבודת השם, כבר לא עובד עבודה זר. אבל הוא אמר לי, אלישה, יש לי בעיה. כשאני מגיע שם בדמשק, לבית רימון, רימון זה האליל הדמשקאי, אני נמצא שם עם מלך ארם, והוא משתחווה, אני לא יכול לא להשתחווה, לא יכול, יארגו אותי. אז האם, בכל זאת, אם מותר להשתחוות בפרימון, למרות שזה עבודה זרה, ואסור לי בן נוח לעבוד עבודה זרה. מה ענה לו אלישע? לך לשלם. נכון? זה למדו שאין מצוות קידוש השם לגוי. גוי לא חייב לקדש את השם, כדי לקדש את המצוות שלו. אם הוא אנוס, יעשה. האם זה נאמר גם על שפיכות דמים? אומרים לגוי תהרוג, או שהורגים אותך. האם יש את זה, הוא יהיה חייב לשמוע או לא? מה אתם אומרים? אם אין לו מצד קידוש השם, אז אם מותר לו להרוג כדי להציל את עצמו, נכון? כן, אבל זה במידה שהוא לא אנוס. אם הוא אנוס, אולי נגיד שהוא יהיה פטור. זה נמצא אנוס, אם לא עוזרים אותו, הרי פיקוח נפש לא אוכל כל התורה כולה, כולל של המצד בן נוער. נגיד, אם יש גוי שיש לו, הוא הולך למות מעברה, ויש לו עבר מן החי, מותר לו לאכול או לא? למה? כי פיקוח נפש דופק, נכון? אז האם הדבר הזה נאמר גם לגבי אריגה? וזה השלכה, למשל, כשאנחנו שופטים גויים רשעים שהרגו יהודים, על הנאצים. מה הם טוענים? מה טוענים הנאצים האלה? היו פקודות. אם לא היינו מקיימים את הפקודה, היו הורגים אותנו. אז האם הטענה הזאת מתקבלת? בהלכה הוא לא מתקבל. לא מתקבל. למה? כי זה מה שאומר, לא, זה מה שאומר כאן, שהריגה זה דבר שהדעת נותה לו, אתה לא צריך פסוק בשביל זה, שאין מאבדים נפש, זה נפש. הם היו צריכים לקבל, כי השכל מחייב, זה מה שאומר. השכל הגרמני, לא, השכל הגרמני גם מחייב, אלא שהוא מרושע, כי הוא חושב שהיהודי זה לא אדם. אבל אם באמת היו אומרים לו תהרוג גרמני אחר, או שהורגים אותך, יכול להיות שהוא כן היה עושה את החשבון הזה. אז זה מחייב. זה מה שאומר כאן, שאין מאבדים נפש, מפני נפש. אז למרות שעבודה זרה וגילוי עריות היא מותר לו, שפיכות דמים יהיה אסור לו. ועריות הוקשו לנפשות. יש הקש, גזירה שווה, שנאמר, כי כאשר יקום איש על רעהו ורוצחו נפש, כן הדבר הזה. אבל מדובר שם על נערה מאורסה שנמצא וכו'. במה דבר אמורים? שאין מתרפאים בשאר איסורים אלא במקום סכנה? בזמן, אתם אומרים, עוד פעם הלכה שחוזרת למטבח. בזמן שאין דרך הנעתן, כגון שמאכילים את החולש קצים ורמסים או חמץ בפסח או שמאכילים אותו ביום הכיפורים. אבל שלא דרך הנעתן, כגון שעושים לו רטייה או מלוגמה מחמץ או מעורלה, או שמשקים אותו דברים שיש בהם מער, מעורב עם איסורי מאכל, שהרי אין בהם הנעה לחך, הרי זה מותר אפילו שלא במקום סכנה. למשל, אדם רוצה לקחת תרופה שהיא אסורה באכילה. מה הוא יעשה? ישים אותה בכזאת מעטפת קטנה, כמו שעושים לאנטיביוטיקה, תראי? מה קפסולה קוראים לזה, כן? ישים בתוך קפסולה ויבלע, אם זה קפסולה. כי זה לא דרך הנעתו, הוא לא נהנה, אין הנעת החף במאכל. חוץ מכלאי הקרם ובשר בחלב, שהם אסורים אפילו שלא דרך הנעתם, וכך אין מתרפאים מהם אפילו שלא דרך הנעתם, אלא במקום סכנה. אבל אם אין סכנה, אז לא. כן. נכון. לכן, מה שצריך הכשר לתרופות, זה רק מתרופות הנעימות לך. כגון סירופ, או בלולה מתוקה. זה מה שצריך. אם זה מתוק. לא מתוק, מר כזה, מגעיל, מותר. ככל שיותר מגעיל, יותר טוב.
זה דבר לגבי
בעצם. זה דבר לגבי בעצם. אלא אם כן זה כלאי הכרם או בשר וחלב. שבשר וחלב הוא כלאי הכרם עשו. נכון, זה מה שהוא אומר, נו, מה, אתה קורא בספר או לא? הוא אומר ככה, חוץ מכלי הכרם ובשר וחלב, שהם אסורים אפילו שלא דרך הנעתם. לפיכך הם מתרפים מהם, אפילו שלא כדרך הנעתם, אלא במקום סכנה. בסדר? עכשיו יעשו לו אינפוזיה של כלאי הכרם. תת בעצם זה השלכה של הדברים שלמדנו. מי שנתן עיניו באישה וחלה ונטה למות. זה סיפור שמובא בגמרא על אדם גדול בשם נתן דצוציטה. מי שנתן עיניו באישה וחלה ונטה למות. ואמרו הרופאים, אין לו רפואה עד שתיבעל לו. זה מה שירפא אותו. ימות ואל תיבעל לו. אפילו הייתה פנויה, שזה כבר לא הריות. כן? כי אם אדם, אומרים לאדם, או שתבוא על הפנויה, או שנהרוג אותך, יבוא על הפנויה. כיוון שהיא לא אשת איש, ולא אחותו, ולא מהקרובות. אז אף פי שהדבר הוא אסור, לבוא על הפנויה, אבל זה לא בגדר הריות. אבל במקרה הזה, שזה רפואתו, אז אסרו אפילו בפנויה. למה? שלא תהיינה בנות ישראל כהפקר. כי אז מה שיקרה, זה שאם נתיר את זה, הרבה אנשים יתחילו להיות חולים. כן? היה אפשר לעשות, זה רפואה. ואז יגידו לבחורה הזאת, תראה, הוא חולה, פיקוח נפש. מה? מה אתה אומר? הסיפור של ההגמון, נראה אז מה הבעיה? כי זה מה זה יראה כפייה, זה מה שאמרתי. אם זה אנס שמאיים בהריגה, אז עושים מה שהוא אומר. לא, אף אחד לא... זה משהו אחר. זה גזירה שגזרו כדי שלא תהיינה בנות ישראל כהפקר. כן, ואפילו לדבר אימה מאחורי הגדר. רק זה. אולי זה מה שיעזור לו. שדבר איתו מאחורי הגדר. היא לא תסתכל עליו, הוא לא יסתכל עליה. הם רק ידברו. בטלפון. אין מורים לו בכך. וימות. ולא יורו לו לדבר אימה מאחורי הגדר. שלא יהיו בנות ישראל הפקר. ויבואו בדברים אלו לפרוץ בעריות. כלומר, זה פה גדר מיוחד שתכנו חכמים, כי אף על פי שמעיקר הדין יכול להיות שהיה מקום להתיר את זה, אבל חכמים יודעים מה זה הרעיות, שאין אוטובוס להרעיות, ולכן פה הם החמירו יותר. ועדיף אפילו שימות. זאת אומרת, אבל מה, חכמים אז ככה הם רוצחים? לא. זה נקרא שב ואל תעשה. מותר להרוג לפעמים אדם באופן עקיף. אם יש צורך בדבר כמובן, על פי הוראה חכם, אבל זה יכול להיות. כן, כמו שלמשל מותר לפעמים להתפלל על אדם שימות. יש אדם חולה, סובל סבל רב, ואין לו תקווה להירפא. אז מותר להתפלל על אדם כזה שימות. אתה לא הורג אותו חס וחלילה, אתה הורג אותו? ירית בו? לא, לא, לא. פולסא דנורא. אם זה הסתה לרצח, אז זה אסור. אם זה הסתה. כן, אז אני יודע מה זה פולסא דנורא. אם אתה מתפלל על מישהו שזה פעולה כזאת, שבה גם אחד מאלה שעשו את הפולסא ימות. כן, זה לא פעולה חד סטרית. אתה עושה פולסא דנורא, נגיד קבוצת האנשים שעושה את הפולסא דנורא, בטוח שאחד ימות בעקבות הדבר. חולה את הרוסית. אם זה עבד. אם זה עבד על הצד השני, זה... גם אם זה צודק. אז זה לא מומלץ. כן. הלכה י' כל העובר עכשיו פה אנחנו דיברנו עד עכשיו על קידוש השם וחילול השם במובן הקיצוני של המילה. זאת אומרת, אם זה מביא אדם לידי כך ש אם מדובר שאדם צריך למסור את הנפש, שאומרים לו או שתעבוד עבודה זרה או שהורגים אותך, אז יש מצב שהוא צריך להיהרג ולא לעבוד, מצב שעובר ולא הורג, לא נהיה. עכשיו פה יש חילול השם וקידוש השם במובן יותר פשוט, השני יותר מזעזע, כי זה יותר מצוי. כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל המצוות האמורות בתורה בשעת נפש. להכעיס, הרי זה מחלל את השם. למשל, מי שאוכל חזיר, זה חילול השם? סתם אכילת חזיר זה לא חילול השם. זה עבירה, זה איסור לא תעשה, אבל זה לא חילול. אבל אם זה כמו שקרה פעם במאה שערים, שהבת של אליעזר בן יהודה הייתה אוכלת שם במרפסת חזיר ביום הכיפורים כדי להביא את זה כאילו לעם, זה בכלל חילול השם, נכון? מה? לפני עשרה. כן, אל תדאג, ביום הכיפורים היו עוברים שם, הייתה אוכלת, אז זה באמת חילול השם. פעם אמר לי נהג זמנית, יום הכיפורים זה יום נפלא. הכבישים פנויים, אפשר לנסוע, אני באתי למה אתה נוסע את הסיפור. הוא אומר לי, תראה, אני עובד עם בית חולים משגב לדף, רק אם יהיה לי פיקוח נפש. וחוץ מזה אני ערבי. טוב, אבל... מדובר שזה יהודי שעושה את זה. זה נקרא מחלל השם. ולפיכך נאמר, בשבועת שקר, וחיללת את שם אלוהיך אני השם. כי שבועת שקר נעשית בציבור. נעשית בפני בית דין, בעשרה. ואם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. סליחה, טעינו, זה לא, אפילו לא בעשרה, זה חילול השם. אפילו לא בעשרה, עצם זה שהוא עושה את הדבר בשעת נפש, כלומר, ללא כל הכרח, רק כדי להכעיס, זה נקרא חילול השם. ואם זה לפני עשרה, זה חילול השם ברבים. אפילו לבד. כן? הוא, לא אכפת לו, כדי להכעיס. השאלה מה זה להכעיס, אם הוא רוצה להכעיס. הוא רוצה להכניס את הרבנים. נקרא,
כן. למה
אתה חסר על זה? לא, כדי שזה יחשב ברבים. אפילו הוא עושה את זה לבד, זה כדי להכניס את הרבנים. הוא אומר, הלוואי והיה פה רב, שהיה רואה אותי. משהו טוב. כן? דקתי. אבל בימינו, זה, הרב ציודה מסביר את זה, שבימינו לא שייך הדין הזה, כי אין את מי להכניס. מסביר למה, מה זה אין את מי להכניס? כשאדם עובר עבירה בחברה, כשהחברה היהודית הייתה כולה שומרת מצוות, אז מי שעובר עבירה, אז הוא בעצם שובר את הסולידריות הלאומית. עם ישראל מקיים מצווה קורנית, ואתה לא מקיים. זה שבירת סולידריות. אבל בימינו, עם ישראל לא מקיים מצוות. כלומר, היהודי איננו מגדיר את עצמו כיהודי על פי נאמנותו לחוקי היהדות, אלא על פי כל מיני דברים אחרים. כן, איך אומרים אנשים, אני לא פחות יהודי ממך, כן, אני יהודי יותר טוב ממך, אחד אומר לביטויים האלה. זאת אומרת שההגדרה של הזהות היהודית איננה עוברת דרך שמירת המצוות, ולכן כבר אין מי להכעיס. צריך להכעיס את הממסד, והממסד הוא לא אומר לקיים מצוות. זה מרגיז את הדתיים, אבל אין, לא מצאנו בתורה שיש דבר כזה, איסור להרגיז את הדתיים, יש איסור להרגיז את היהודים. וכן, כל הפורש מעבירה, עכשיו זה הגדרה מעניינת, וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצווה לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. כן, הרי יוסף לא הייתה לו כל סכנה אם היה נענה לבקשתה של אשת פוטיפר, והמניעה היחידה שהייתה לו, וחטאתי לאלוהים. אז הוא עושה את זה בינו לבין עצמו, זה נקרא קידוש השם. כן? אפשר לעשות קידוש השם לבד בין ארבע קירות. אפשר. הלכה י' א', יש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות. למשל, הגמרא מספרת על רבי יוחנן, שרבי יוחנן הסביר מה זה חילול השם. אם אני, רבי יוחנן, מהלך ארבע אמות בלי תורה ובלי תפילין. מה? סתם ככה, אם אנחנו הולכים בלי תפילין, לא קרה כלום. או אם אנחנו הולכים בלי תורה, זה לא חילול השם, אולי זה לא בסדר, ביטול תורה מאיזושהי סיבה. אבל רבי יוחנן רגילים לראות אותו כל היום כולו אומר דברי תורה, וכל היום כולו עם תפילין בראשו. אז אם הוא מאיזושהי סיבה היה ארבע אמות בלי תורה ובלי תפילין, זה חילול השם. יגידו, מה קרה לרבי יוחנן? פתאום כל העיר כולה מספרת על זה שרבי יוחנן לא אמר דבר תורה במשך שתי שניות. כן? אז כולם צוחקים עליו, אז זה כבר חילול השם. הוא מייצג משהו רבי יוחנן. למה הוא הלך עם תפילין כל היום? ירוב קדושתו. הוא היה גם קדוש מאוד, היה מעלה מצוינים כאלה. אז יש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה, הוא פורסם בחסידות. דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילה. ועל פי שאינם עבירות, הרי זה חילל את השם, כגון שלקח ולא נותן דמי המקח לאלתר. זאת אומרת, תלמיד חכם שקונה בהקפה. לקנות בהקפה לתלמיד חכם זה חילול השם. לא מדובר על משקון. אתה מדבר פה על משקון, זה איסור דאורייתא. ביומות זה נצחה או לא, מדובר על שכר, בואו מדבר על תשלום. שכר זה שכר של כהן. אדם עשה אצלי עבודה, אז אני חייב זה גם בלי להיות אני חכם, אני חייב לשלם באותו יום, עוד לפני השקיעה. אבל אם מדובר לא בעבודה שעשו בשבילי, אני קניתי משהו. קניתי קילו תפוחים. לא שילמתי מיד. כן, זה חילול השם. למרות שזה מותר לפי הדין. בסדר? מה? כמה שהוא מסכים. אבל אם אני לא משלם, יספרו אחר כך שאני לוקח בלי לשלם. בגלל שיספרו את זה, אז אסור.
למה אני לא מבין?
מה אתה לא מבין?
איך דבר שהוא מותר, הוא יכול לקרום לחילול השם? מה זה?
כי אנשים הם רעים.
דבר שהוא אסור.
כי אנשים הם רעים. אנשים הם רעים, מה אתה רוצה?
למה הסיבה שיספרו?
כי אנשים הם רעים. רואים, הרי מחכים רק לתלמיד חכם לתפוס אותו בפינה. נכון? הרי תלמיד חכם שונאים אותו, נכון? למה שונאים אותו? כי התפקיד של תלמיד חכם זה להוכיח. כן, הגמרא אומרת, ההוא צורבא מדרבנן דרחמולי בני מטה, כלומר, תלמיד חכם שאוהבים אותו בני עירו, משום דלה מוכח להו במילה דשמיא. זה מפני שאיננו מוכיח אותם. זה לא בסדר. זה צפוי. אז הוא צריך להשתדל שיתגברו על זה ששונאים אותו. אבל הוא לא צריך לבטל את גורמי השנאה. גורמי השנאה האמיתיים זה התוכחה. התוכחה בשביל זה הוא רב. למה הוא מקבל מסורות? כדי לתת תוכחה לאנשים. בשביל זה הוא קיים. אבל שלא יוסיף שמן על המדורה. כן, כתוב בגמרא על הפסוק והביטו אחרי משה. כן, אחרי חטא העגל, משה הרי היה יוצא מן המחנה, נטע את אהלו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד, אשר מחוץ למחנה. וכשמשה היה יוצא, והביטו אחרי משה. מה זה והביטו אחרי משה? אומרת הגמרא שהיו אומרים, ראו כמה שמנים קרעיו. כן? הקרעיים שלו. כמה שמנים. כל מה שאכל מן היהודים אכל. אחרי חטא העגל, אחרי שהוא מתפלל עליהם כדי להציל אותם מהשמדה, אז הוא צריך שמן משה. או, כתוב, והביטו אחרי משה שהיו חושדים אותו באשת איש. וכל אחד חשד אותו באשת איש שלו, באשתו שלו. כן? אז זה סימן שמשה היה תמיד חכם אמיתי. כן, מה אתה אומר? זהו, סימן שהוא אכל משל היהודים, אתה רואה? זה מה שעשו להגיד על משה. כן, שהוא היה חשוד על אשת איש. כן, משהו כזה, כן, משהו כזה. מאיפה יש לו, אה? אז זה דרכם של תלמידי חכמים שחושדים אותם. יש... מה? מה אתה עושה? אגב, כתוב בגמרא שגדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את תלמידי חכמים יותר מהשנאה שאומות העולם שונאים את ישראל ונשותיהם יותר מהם. אז כנראה שזה חלק מהתפקיד, זאת אומרת, כיוון שהוא ממלא תפקיד חשוב, אז ממילא הוא שנוא. אז הוא צריך כמובן להשתדל להיות אהוב על הבריות, שנאמר, מכל המוגו שבן חכם צריך להיות אהוב על הבריות, כל אדם צריך להיות אהוב על הבריות, שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך. הדרשו בספרי, אהיבהו על בריותיו. שאדם שמעשיו נעים, מידותיו מתוקנות, אז אומרים, ראו כמה נעים מעשיו אשרי משל המתורה וכו'. והוא? יכול להיות, אבל פה מדובר אפילו ביהודי שמקיים מצוות. לא מדובר פה אדם שלא מקיים, אבל הוא ישנה את המופלג בחסידות. סליחה, אבל על זה מדובר פה. מדובר שזה חילול השם לאדם המופלג בחסידות, כך אומר הרמב״ם, נכון? אז שהבריות ירננו הרב, איזה בריות? שומרים מצוות. שומרים מצוות ירננו הרב. והוא, אומר הרמב״ם, שיש לו. מדובר שיש לו כסף. אין לו כסף, זה לא בכלל חילול השם. לשם, יש לו כסף, והוא לא משלם, אז מרננים אחריו שהוא לא מתכוון למכור, ונמצאו המוכרים טובעים והוא מקיפם, או שירבה בשחות. מותר, יש איסור להרבות בשחות? אין איסור. אבל אדם מופלג בחסידות, אסור לו להרבות בשחות, בגלל שהבריות מרננים אחרי זה. הכל בגלל הבריות. זה כמו שגם מצאנו בדיני מלכות, שאין מעמידים מלך, ספר. ספר או בלם. לא מעמידים אותו מלך. אומר הרמב״ם למה? לא מפני שמלאכות אלה בזויות הן, אלא בגלל שההמון בז להם. לא, אז הרמב״ם אומר פעם שבגלל שבני האדם בזים לזה. חוץ זה לא כתוב שם ש... אה כן, נכון, לא צודק. אבל בגלל שבני האדם בזים לזה. לא בגלל שזה בזוי מצד עצמו. לכן אומר הרמב״ם שהמלאכות האלה אינן בזויות, אלא בגלל שבני האדם בזים לזה.
אבל לא,
אני אגיד אותך.
כי המדד זה החברה.
כן.
מה, ואם החברה אומרת לך משהו,
כאילו מה שאתה עושה זה לא טוב, אתה עושה את זה? הדגון מסוים, כן. למה?
כי
לא יודע,
זה לא,
המדד
זה מה שהיה נכון, לא מה
שהחברה אומרת. מה שנכון זה שיתקדש כמו של הקב"ה בעולם. אז האסטרטגיה יכולה להיות גם על ידי שקר. המשקרים מפני השלום. נכון? כאן תרגיש את זה. כמובן, לעבור עבירה, לא אמרנו. זה כתוב בשולחן ערוך בסעיף הראשון, לא יירא מפני המלאכים עליו עבודת השם, ודבר שהוא עיקר הדין, דבר שהוא חסידות, אל תעשה מן החסידות שלו לעשות את אותה הנהגת חסידות. או שירבה בשחוק או באכילה ושתייה אצל עמי הארץ וביניהם. כן, כתוב בגמרא שאדם, מה דומה תלמיד חכם לפני עם הארץ? דומה לכיתון של זהב. תלמיד חכם הזה, וואו, ממש זהב. כן, תמיד אני רואה אנשים, עמי ארצות גמורים שאפילו צורת אות בקושי יורדים, אומרים, הרב פלוני זה רב גדול. איך אתה יודע? עשה לך רושם, אבל אתה לא יכול לדעת. אחר כך הגמרא ממשיכה, דיבר עמו, סיפר עמו, דומה לו כבר כיתון של כסף. כן, דיברתי איתו, אני מכיר אותו. כן, לא, כך כן. אכל עמו, שתה עמו, דומה ככיתון של חרס, ששבירתו, שאם נשבר אין לו תקנה. כן? כלומר, אם פה אכלת עם תלמיד חכם, מה הוא בשבילך? כן? כאסקופה נדרסת. כסמרטוט בלב. כן. אז לכן צריך שתלמיד חכם ייזהר לא להרבות בשחוק או באכילה ושתייה אצל עמי הארץ וביניהם. כן. זה מה שכתוב כאן. אבל זה לא יעזור לו הרבה, כי אז יגידו שהוא סנוב. כלומר, זה לא, זה גם זה גם.
כן.
עמי הארץ. כן, עמי הארץ. ודע, אני קורא מה שכתוב ברמב"ם. הרמב"ם קורא עמי הארץ. אם כי במקום, בהלכות תלמיד תורה הוא כותב שלא יאכל עם התלמידים שלו. שתלמיד חכם לא יאכל עם התלמידים שלו. וליצור איזה. מה? לא ביושר עננו, אלא כדי לזכות אותם במורה. כן, הרי חלק מהדברים שעל ידם לומדים תורה זה מורה רבו. אז אם אין לו מורה, יהיה קשה לו ללמוד מרבו. מה? כן, מורה רבה כמורה שלו. אז צריך קצת מורה. זה מחלוקת רבי עקיבא ושמעון בן עשוי. בסדר? אבל ההלכה נפסקה, מורה רבה כמורה שמיים. אז צריך שהיא מורה מרבו, לכן אסור לרבו לאכול עם תלמידה. לא בדרך ארעי, כן? בדרך קבע. לא שומע. אבל פה הוא מדבר על זה שירננו אחריו. הוא מדבר פה עניין חילול השם. לכן הוא לא ירב את שתי הלכות. או שדיבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלם בסבר פנים יפות. זה כל הזמן. אלא בעל קטטה וחס וכיוצא בדברים אלה. כן? אנשים באים, אין לי זמן. זה יפה, תדבר יפה. הכל לפי גודלו של חכם, צריך שידגדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. כלומר, אף על פי שיש דברים שמותרים, בחכם זה ייחשב כחילול השם. וכן, אגב, זה כתוב בחז"ל על, על התורה שהיא, בספר משלי, נאמר שהיא כענקים לגרגרותיך. מה זה ענק? ענק זה תכשיר ששמים סביב לצבא. לעומת שרשרת או רביד, שזה דבר בולט, הענק הוא יותר צמוד לצבא. מה זה גורם? זה גורם שהוא לא כל כך גלוי. זאת אומרת, אם אדם מרים את הראש, אז רואים. אם אדם מוריד את הראש, לא רואים. אז כך תלמיד חכם גם נגלה וגם נכסה. שהוא קרוב ולא קרוב. זאת אומרת, לא סנוב יתר על המידה, ולא מעורב יתר על המידה, צריך לשמור על איזשהו גבול. ולכן זה לא יעזור, ולכן תמיד ישנאו תלמידי חכם. כן. וכן, אם דקדק החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת מבריות. ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלה בסבר פנים יפות, ונעליו מהם ואינו עולבם, מכבד להם ואפילו למקילין לו, מכבד גם את מי שמזלזל בו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריכות או ארוחות עמי הארץ וישיבתם, ולא ייראה תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית מתוכתר בתפילין ועושה בכל מעשה ותמין משורת הדין, והוא מצד שני, שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, זאת אומרת לא יהיה סנוב עליהם, עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם. יקידוש השם. כלומר, יש עניין גם לגרום לאהבת התורה, ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך את פעם. זה ענייני קידוש השם. זאת אומרת, קידוש השם זה גם נאמר בהלכות פשוטות. למשל, יש אפילו בגמרה על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח קנה חמור. סובר בגמרה, קנה חמור מגוי. ואחרי המחירה הוא ראה שתלוי בצווארו של החמור תכשיט. האבן יקרה מאוד. אמרו לו תלמידיו, איזה יופי, עכשיו אתה לא תצטרך לעבוד בשביל ללמוד תורה. אתה יכול עכשיו ללמוד תורה כל החיים, האבן הזאת כל כך יקרה, אתה יכול לחיות מזה. כן. זה מותר או אסור לפי הלכה? למה אמרו? למה אסור? מה? אבל זה מגוי, מה? אמר שמעון בן שטח, וכי בן שטח ברברה הוא. מה, אני ברבר? כלומר, זה מותר, אבל זה ברברי. יחזיר את האבן לגוי. אמר הגוי, ברוך אלוהי היהודים. אמר שמעון בן שטח, רוצה שמעון לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל ממון שבעולם. רואה מה הסברה. הרי זה שהוא קידש את השם, זה מצווה אחת בתורה. אבל כל השנים שהוא יכול היה ללמוד תורה בלי להתפרנס, בלי לעבוד קשה, שווה יותר, לא? כמו הסברה שאומרת שכל בחור ישיבה צריך לשדוד בנק אחד בחיים שלו, כי זה עבירה אחת, בשביל להרוויח הרבה מצוות. נכון? מה? תתפוס את הבנק המתאים. אז אתה אומר שלא כדאי. אבל זה לא נכון, ההלכה היא לא כזאת. אסור לשדוד בנק, בכל מקרה. והשאלה היא מה זה אומר. למה שמעון בן שטח עשה את זה? כי המטרה של כל התורה כולה זה קידוש השם. לכן זה היה שווה שהוא יפסיד את כל הממון הרב הזה כדי לקדש עם שמה. כן. ביום שני שבוע הבא אין שיעור, אנחנו בטיול במצפה רמון.